כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת, אנחנו עוסקים בחלבונים. מי מאיתנו לא שמע על חלבונים, אבל האם אנחנו באמת יודעים מהו חלבון ואילו סוגי חלבונים קיימים? מה הקטע עם אנזים? ולא, זו לא התחלה של בדיחת סטנדאפ. למה חלבון צריך להתקפל, ואיך הוא יודע לאיזו צורה הוא צריך להתקפל? מדוע צריך לאכול חלבונים? וכל מה כל מה שרציתם לדעת, רציתם לדעת על חלבונים ולא היה את מי לשאול, היום יש. נמצאת כאן הכימאית החישובית דוקטור דלית שנטל ממכון דוידסון. שלום לך. אז את תסבירי לנו בין היתר גם על התהליך המרתק של קיפול חלבונים, וגם נדבר על עוד עניינים, כמו למשל על הגילויים החדשים שאסף טלסקופ החלל גאיה. גילויים שצפויים לדעת מומחים לשנות את כל תחום חקר החלל. וגם מחקר חדש קובע ששחף פרה-היסטורי הוא החוליה המקשרת בין הדינוזאורים לבין הציפורים. נמצאה החוליה החסרה בין הדינוזאורים לעוף הכפור, בלי הכפור. וגם שונית האלמוגים באילת, ככל הנראה תהיה השונית האחרונה מסוגה בעולם, זאת בעקבות ההשפעה הקטלנית של ההתחממות הגלובלית על השוניות ברחבי העולם. אנחנו נעסוק גם בעניין הזה וגם בחוק חדש שאושר השבוע בהוואי, שאוסר על שימוש בקרם הגנה כי מדובר במשהו שפוגע באלמוגים. אנחנו מיד נדבר גם על זה, וגם נשוחח עם חוקר צעיר שיזכה הערב במענק של $15,000 במסגרת טקס פרס דן דוד שיערך באוניברסיטת תל אביב. מיד נבין מדוע. אנחנו נודה לכל מי שעמל על המשדר, העורך והמפיק אורז חסון שמייר, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה, ואתם יכולים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות יישומון שנקרא כאן אודי. אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי וכך להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ואודי. אז רגע לפני שאנחנו קופצים למים העמוקים של המידע שהעביר אלינו טלסקופ החלל גאיה, וגם נעסוק בשיר החדש של סטטיק ובן אל, גם זה לא פסח עלינו, לא תאמיני. נמצאת איתנו כאן דוקטור דלית שנטל, כימאית חישובית. הנה, הוספתי דגש. את כימאית ואת חישובית.
כי.
מאית חישובית. טוב, בואי נתחיל מההתחלה. אני מבין שקשה להתעורר, אבל חלבון.
חלבון.
מהו?
אכלת הבוקר כבר חלבון?
אכלתי שיבולת שואל. אין בזה חלבה.
יש בזה. גם בכל יש קצת. אפילו שתית עם חלב.
לא. לא. כל מיני תחליפים למיניהם. אבל מהו חלבון באמת? ולמה הוא קרוי חלבון? מיד אגב, מי שאחראי לצד הטכני של המשדר יכוון את המיקרופון לפה שלך, כי משום מה הוא פונה לכל מיני כיוונים מוזרים. כן.
עכשיו. אז למה קוראים לו חלבון?
זה כבר שאלה לשונית.
בדיוק, יש...
כן.
איך משמע? לא זוכר.
לא חשוב שמות, דוקטור סמדר כהן, הנה היא נכנסת אלינו. מהו חלבון?
חלבון זו מולקולה, כמו כל שאר הדברים. חומר, סוג של חומר, משהו שמרכיב...
מה מיוחד בו שקוראים לו חלבון? הוא לפעם בצבע של חלב?
לא, לא כל החלבון. האמת היא טוב, הלבן של החלב נובע מזה שבאמת בתוך המים, הרי החלב מורכב ברובו הגדול ממים, נכון? כן, יש בזה בעיקר מים, 3% שומן, כשאנחנו קונים את החלב הכחול, ועוד קצת חלבונים. וזו בעצם תערובת של הרבה מאוד חומרים שנמצאים ביחד, ומה שגורם לצבע הלבן שאנחנו רואים זה כן. הגודל של החלקיקים הלבנים, הגודל של החלקיקים של החלבון.
כן.
ובעצם הצבע קשור לאור. האור שמגיע אל כוס החלב פוגש בחלקיקים הקטנים האלה, אבל הם מספיק גדולים בשביל לפזר אותו. הם לא כל כך גדולים, אז הם לא בולעים את האור. אבל הם מספיק גדולים בשביל לפזר אותו. זה קצת כמו עננים לבנים בשמיים.
זה עניין של פיזור האור בכלל, לא של...
זה עניין של פיזור ולא של בליעה של אור. זה קצת כמו עננים הלבנים, שיש לנו ענני נוצה שהם לבנים, כי יש שם טיפיות מים קטנות מאוד שמפזרות את האור, אבל כשהמזג אוויר הופך להיות יותר...
מה שמוביל לשאלה, מה זה בכלל צבע? במקרה הזה זה סוג של פיזור.
אז כאן זה לא צבע, בדיוק. כן. כאן זה לא צבע, כאן זה הפיזור של האור
כן,
הלבן.
אין שם צבען או פיגמנט.
לא, אין שם.
טוב,
זה
מעניין.
זה הפיזור של האור הלבן, לעומת, נאמר, עננים האפורים שכבר בולעים את האור, ואז אנחנו רואים אותם יותר אפורים עד כדי שחורים.
טוב, אז הנה הרווחנו, אבל זה לא קשור לחלבונים. מעניין. אז בואי באמת נחזור להתחלה ונענה על השאלה של מהו חלבון. מה מייחד את המולקולה הזו ממולקולות אחרות?
אז מה שמייחד חלבון זה שבעצם זו מולקולה שמסוגלת גם לבצע איזושהי תגובה כימית מכל מיני סוגים, או של להיקשר למולקולה אחרת, או של לפרק מולקולה אחרת, או שהיא נקשרת אחת אל השנייה ומזה יוצרת איזה מבנה שהוא מבנה חזק, נאמר כמו הציפורניים, השיער, שרירים, סיבים, דברים כאלה. אז באמת זו מולקולה שהייחוד שלה בזה שהיא מסוגלת לעשות משהו, איזושהי תגובה.
אוקיי. Okay. אני משער שיש הרבה מולקולות שגורמות לתגובה והן לא חלבונים, אבל אני משער
יש הרבה מולקולות שכשאנחנו שמים אותן אחת ליד השנייה, אז מתרחשת ביניהן תגובה.
כן.
אבל החלבון זה קצת שונה, כי זו מולקולה שמסוגלת לתפוס מולקולה אחרת, להיקשר למולקולה אחרת ולבצע עליה את התגובה.
מה שמוביל אותי אולי גם לשאלה הבאה, אנחנו יודעים שאנזים הוא זרז או קטליזטור, כך נכון. נוהגים לכנות אותו בשיעורי ביולוגיה, וגם הוא סוג של חלבון. אז נכון. מה עושה אנזים?
בדיוק מה שאמרת, יש הרבה תגובות שהיו יכולות לקרות באופן ספונטני, אבל זה היה יכול לקחת להם משהו כמו נצח. והאנזים גורם לזה שהם יקרו בזמן סביר, בזמן שמתאים לתפקוד של הביולוגיה שלנו, של הגוף שלנו.
למעשה אין חיים ללא חלבון, נכון?
בוודאי, אין, כי אנחנו, כי זה מה שאנחנו. כל מה שקורה בגוף שלנו, כל תהליכי החיים בעצם מתרחשים על ידי חלבונים. האינפורמציה לאיך לייצר את החלבונים נמצאת בתוך ה-DNA שלנו, שמה זה ספר ההוראות, וכל הזמן, כל הזמן יש תהליך של ייצור חלבונים, כדי שאנחנו נוכל בעצם לבנות את התאים, בשביל שהתאים ייבנו, ובשביל שיוכלו להתקיים, להתרחש.
ממה חלבון עשוי, אם כבר אנחנו בעניין של הגדרות בסיסיות? אוקיי. יש אבני יסוד
נכון,
לכל חלבון?
נכון, בדיוק. יש אבני יסוד, יש כ-20 אבני יסוד שמרכיבות את החלבונים, אלה 20 חומצות אמיניות, ואלה, אנחנו יכולים לדמיין את זה כמו חרוזים בצבעים שונים,
כן.
שיכולים להתחבר אחד אל השני בקשר שהוא מאוד מאוד חזק. וככה להיות מושחלים אחד ליד השני למשהו שאי אפשר לקרוא אותו בקלות.
והם אלה שיוצרים, החרוזים האלה הם אלה שיוצרים את כל סוגי החלבונים שאנחנו מכירים.
נכון, הם יוצרים את כל סוגי החלבונים. החלבונים נפדלים אחד מהשני באורך שלהם ובסדר של חומצות האמיניות. זאת אומרת, כמה יש מכל אחת ובאיזה סדר. זה מאוד מאוד חשוב.
טוב, אז הנה, אז באמצעותך למדנו מהו חלבון, מה זה, אני רואה שאת לא מסתדרת עם המיקרופון.
לא, הוא צונח.
יש פה תופעה של צניחה, המיקרופון הוא בא בימים. אם כן, אז אנחנו למדנו מהו חלבון, אנחנו יודעים שהוא מורכב מאבני יסוד אלו או אחרות, דיברנו על הקטליזטור שנקרא אנזים, נכון? שהוא גם סוג של חלבון.
נכון.
וכולי, חלבון אין לו עמידות לטמפרטורות גבוהות, נכון?
לא, ממש ממש לא, להפך. חלבונים הם מאוד מאוד רגישים, לא רק לטמפרטורה, להמון תנאים. ברגע שאנחנו, להמון דברים מסביב.
זאת אומרת, כאלה מפונקת.
מאוד. מאוד, כי היא די רגישה. כן, אם אנחנו משנים את התנאים, אנחנו הורסים אותו בעצם, אנחנו עושים לו מה שנקרא דנטורציה, כמו שאנחנו עושים חביתה לדוגמה, שאנחנו לוקחים את חלבון הביצה, ואנחנו...
דנטורציה, אז מה זה אומר שכשאני אוכל חלבון של ביצה, כשאני מתגן את החלבון הזה, אני הורס אותו?
אתה הורס את המבנה שלו. אנחנו עוד נדבר על מה זה מבנה של חלבון, אבל כן, אתה הורס את המבנה שלו, הוא כבר לא יוכל לחזור להיות חלבון שעושה את הדברים שעושה חלבון.
זאת אומרת שכשאני אוכל סטייק של פרה, זה כבר לא יחזור להיות פרה.
לא.
זה בעצם משהו.
אבל גם אם לא תבשל את זה, זה לא יחזור להיות פרה.
מה הקטע עם אנזים? המולקולה שאנחנו שומעים יותר מדי עליה. לא?
כן, כי היא עושה הרבה דברים ומהר, בצורה מאוד מאוד יעילה.
ואם זה היה קורה לאט, מה קרה? לאן אנחנו ממהרים פה בכל הביולוגיה הזאת? אוקיי, אנחנו מיד נמשיך לדבר על חלבונים וקיפולים, אבל עכשיו אנחנו עוברים אל החלל. עולם האסטרופיזיקה הוא תחום חקר החלל, כל אלה עשויים בקרוב מאוד להשתנות בעקבות נתונים חדשים שמגיעים אלינו מטלסקופ החלל גאיה, טלסקופ ששוגר בסוף 2013, ובמהלך 5 שנות פעילותו המתוכננות, זאת אומרת הוא עדיין לא סיים את 5 השנים הללו, הוא אמור למפות מעל מיליארד כוכבים, כוכבי לכת, שביטים, אסטרואידים ועוד. כל זה כדי ליצור קטלוג תלת מימדי מדויק של הגלקסיה שלנו שביל החלב. סוכנות החלל האירופאית פרסמה בשבוע האחרון את מקבץ הנתונים השני שהתקבל מטלסקופ החלל הזה, לאחר 4.5 שנות פעילות או 4 שנות פעילות וחצי, על הגילויים החדשים האלה שמעובדים ומפורסמים בימים אלה, וגם יפורסמו בהמשך. אנחנו רוצים לדבר עליהם עם פרופסור שי צוקר מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום דודו, בוקר טוב.
טוב, מדוע מציגים את הנתונים שזורמים אלינו מטלסקופ החלל גאיה כמשהו כל כך מטלטל?
הנתונים עצמם עדיין לא מטלטלים, הם חומר גלם לאין ספור מחקרים שאפשר יהיה לבצע באמצעותם, והסיבה שהם, הידיעות האלה, הידיעה הזאת כל כך מרעישה, היא העובדה שהנתונים האלה הם בדיוק חסר תקדים, ובהיקף חסר תקדים.
אוקיי, אז אם תוכל באמת לספר לנו מה, סביב מה, במה הנתונים האלה עוסקים? מה קיבלנו מטלסקופ החלל?
החלק העיקרי של הנתונים זה מה שאנחנו קוראים תצפיות אסטרומטריות, כלומר שממפים בדיוק רב את המיקום על מפת השמיים של 1.7 מיליארד כוכבים בגלקסיה, שזה בערך 1% מהגלקסיה, ו... בנוסף עוד סוגים של מדידות על חלק גדול מהם שגם כן גאיה יודעת לעשות, שזה מה שאנחנו קוראים מדידות ספקטרוסקופיות ופוטומטריות, כלומר שאנחנו לוקחים את האור מהכוכב, מפרקים אותו למרכיבים שלו ומנסים ללמוד אפילו על ההרכב הכימי שלו, על הטמפרטורה שלו.
אז כלומר זה הרבה מעבר לרק מיפוי של השמיים, אלא אפשר ממש
בדיוק. המיפוי זה החלק העיקרי, זה המטרה שלשמה גאיה שוגרה, אבל מניסיון העבר אנחנו יודעים שאם זה כל מה שהיינו עושים, ממפים שזה טוב מאוד וזה חשוב, אבל אנחנו הבנו שזה יהיה בזבוז אם אנחנו לא נעשה בו זמנית עוד סוגים של מדידות. היה בשנות ה-90 לוויין שנקרא היפרקוס, שהוא היה מעין קדימון לגאיה, כן. הוא צפה ב-120 אלף כוכבים, ואחד הלקחים ממנו היה שאנחנו צריכים, לא צריכים להזניח גם סוגים אחרים של מדידות. לא רק מיפוי.
עכשיו, אני מבין שלוקח המון זמן גם לאבד את החומר. זה לא רק איסוף הנתונים, אלא גם עיבוד.
נכון. בגלל ההיקף חסר התקדים, והעובדה שאנחנו אחת מהגורמים העיקריים לדיוק הגדול, זה המספר, זה לא רק המכשיר שהוא, והעובדה שיצאנו מכדור הארץ, אלא גם העובדה שאנחנו, כדי למפות את זה בדיוק, אנחנו לוקחים מספר, האמת היא שאני לא זוכר כרגע את המספר המדויק, אבל המספר באמת מטורף של מדידות, ואנחנו פותרים אותם ביחד, וכל מדידה מוסיפה לנו עוד, מה שאנחנו קוראים באנגלית constraint, עוד אילוץ על הפתרון הסופי, ואז אחרי שאנחנו מכניסים פנימה לתוך המתחנה הזאת את כל המדידות, זה מייצר לנו את המיפוי הזה בכזה דיוק, ולכן זה משימה שהיא מערבת בתוכה גם עניינים חישוביים מאוד תובעניים מהמערכת, ולכן יש קונסורציום של איזה כמה מאות מדענים ברחבי אירופה, שזה כולל גם אותי ופרופסור צבי מזה מהאוניברסיטה, כן. ואנחנו צריכים להפיק בסופו של דבר את הקטלוג הזה.
אוקיי, לא בבקשה. כן.
סליחה?
לא, לא, אני תהיתי, אני מבין שמדובר במשימה בת 5 שנים, נכון?
אוקיי, זה המשך הזמן הנומינלי.
אוקיי.
אנחנו מקווים שזה גם יוארך.
תמיד יש נטייה באמת לסחוט את כל מה שאנחנו שולחים לחלל עוד קצת.
כן, אם כבר השקענו את כל המיליארד או 2 מיליארד יורו בחללית הזאת, אז נוצרים לנו את כל מה שאפשר.
אבל כן, אלה סכומים אדירים. את מוזמנת להצטרף לשיחה, דוקטור דלית שנטל. טוב, אז אני מבין שהנתונים עדיין לא הסתיימו להיות מעובדים, או הם עדיין לא מעובדים, ובכלל המשימה שלה עדיין לא הסתיימה.
נכון. אנחנו, שחרור הנתונים שקרה ב-25 באפריל, כולל בתוכו את הוצאות מתוך 22 החודשים הראשונים לפעולה של גאיה. שאר החודשים שכבר נצפו אבל עדיין לא שוחררו, הם פשוט עדיין בעיבוד. וגם אחרי שהחללית, אם נגיד שהיא תגמור רק את 5 השנים שלה, אז גם אז זה ייקח בערך 2 עד שנסיים את העיבוד, כך שהשחרור המתוכנן מראש הוא צפוי להיות ב-2022. עכשיו, אחד הדברים שאנשים שואלים, מה זה, איך זה ישנה את את האסטרופיזיקה, המשפט הזה של איך זה
כן, כך מהפכה. זה מוצג באמת בתקשורת, כי מדובר כן. ככל הנראה במהפכה. אני מוכרח להודות שאנחנו לא ממש מבינים מה באמת מהות
כן,
המהפכה
מה
הזאת.
מרעיש כל כן. כך. אז ניתן דוגמה מתוך השחרור הנתונים הראשון, שהיה הרבה יותר קטן וחלקי, שהיה בספטמבר 2016, אז אפשר ככה למצוא highlights מתוך המאמרים שהתפרסמו, שהתבססו על הנתונים האלה. אז למשל, הצליחו לראות בגלל המדידה המאוד מדויקת של המהירות, לזהות בערך 500 אלף כוכבים שהם בגלל המהירות שלהם רואים שהם אוכלוסייה נפרדת, וכשהם עושים tracing back מאיפה הם הגיעו, זה נראה שהם מוצאה מגלקסיה קטנה שנבלעה על ידי גלקסיית שביל החלב. זה אי אפשר היה לראות בשום דרך אחרת לפני.
זאת אומרת, ממש לומדים על היווצרות
בדיוק,
הקבוצות עצמם.
בדיוק, על האבולוציה.
כן, אוקיי.
עניין אחר, למשל, אנחנו מזהים באמצעות המדידות האלה משהו שאנחנו קוראים לו כוכבים היפר מהירים, שאנחנו, זה תופעה מסקרנת ככה משני העשורים האחרונים, של כוכבים שהם נראים כאילו הם נורים החוצה מתוך שביל החלב במהירות מאוד גבוהה. אנחנו היום, יש לנו מושג, אולי רעיון לאיך זה קורה, אבל זו תופעה מאוד מסקרנת, והיא קשורה לדינמיקה של כוכבים שמסתובבים סביב החור השחור במרכז הגלקסיה. אז אנחנו עד היום ידענו על בערך 20 כוכבים כאלה, ועכשיו אנחנו, עם גאיה, אנחנו עושה רושם שיש לנו עוד איזה בין 5 ל-10 מועמדים, וכנראה שמתחבים שם עוד כמה.
רגע, אתה הזכרת חור שחור במרכז הגלקסיה, האם אפשר להניח ממה שאמרת, שיש לנו חור שחור במרכז גלקסיית שביל החלב שלנו גם?
כן, היום זה כבר עובדה שהיא די, זה די מוסכם, שיש חור שחור, זה מה שאנחנו קוראים חור שחור היפר-מסיבי. חור שחור שהוא לא תוצאה של כוכב שמת, אלא חור שחור שהוא בסדר גודל של החור השחור שלנו, במרכאות, הבייבי שלנו, הוא בסדר גודל, המסה שלו זה 4 מיליון מסות שמש, והוא בעצם נמצא, אפשר לומר, מגדיר כביכול את המרכז של הגלקסיה.
סביבו בעצם הכל נע? זאת אומרת, הוא מוקד המשיכה של כל המבנה הזה?
4 מיליון מסות שמש זה לא מספיק כדי להניע את כל ה 100 מיליארד, זה לא מספיק כדי להוות מרכז ל-100 מיליארד, 200 מיליארד כוכבים, אבל הוא כן נראה שהוא נמצא בדיוק במרכז, וזו תופעה שאנחנו מכירים מגלקסיות אחרות שאנחנו רואים מהצד, שיש חור שחור היפרמסיבי. אבל זה באמת, האמת היא שזה לא כל כך שייך לגאיה, גאיה פחות חוקרת את האזור הזה.
אוקיי,
היא חוקרת את הכל, אגב. אחד הדברים המיוחדים בה זה העובדה שהיא סורקת את כל השמיים, זה משהו שבעבר זה אופרציה רצינית של עם טלסקופ אחד, שזה תמיד הוא יש לו לכל טלסקופ, לכל מכשיר מדידה יש את מה שאנחנו קוראים הסיסטמטיקס שלו, דברים שהוא מכניס, השיגונות הפרטיים שלו, ותמיד זה יתרון אם אנחנו יכולים לעשות את כל המדידות עם מכשיר אחד. וגאיה עם מכשיר אחד שסורק את כל השמיים, את כל סוגי הכוכבים, את כל סוגי הצמים האסטרונומיים.
טוב, זה נשמע מרתק ומשמעותי כמו הכותרת, בדרך כלל כותרות מגזימות, ובמקרה הזה זה נראה שלא זה לא המקרה. זאת אומרת,
נכון.
כן מדובר במשהו מהותי מאוד ומטלטל.
נכון, הקהילה האסטרונומית, האסטרופיזיקלית כולה חיכתה בציפייה ובחיליון עיניים לנתונים. בעצם מראש לא תוכנן שנעשה שחרורים של נתונים באמצע. אבל הבנו מתישהו שבעצם הקהילה, לומר להם, זה יבוא רק עוד 5 שנים, בינתיים, אתה יודע, תלמידי דוקטורט צריכים לסיים את חוק לימודיהם, כל מיני אנשים בונים קריירות על זה, וחמש שנים לשבת על הנתונים ולשתוק, זה לא לעניין. אז אנחנו החלטנו שיהיו תחנות שחרור בדרך. שחרור חלקי, זה עדיין לא התוצאות הסופיות, זה עדיין לא הדיוק המרבי שיהיה. אבל כבר עכשיו, כמו שראינו בשחרור הראשון, שעוד לא הגיע למה שאנחנו הגענו עכשיו, כבר זה היה חולל מהפכות קטנות.
טוב, זה מרתק כמובן ומטלטל. אני רוצה להודות לך, פרופסור שי צוקר, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה לך, דודו.
ממש עוד מעט נעסוק בחוליה שאולי היא החוליה החסרה בין הדינוזאורים לעופות. מי היה מאמין?
לתרנגולות.
תרנגולות, כן, בין הטירקס לאותה תרנגולת שמטילה את ביצי החביתה שלה.
האמת היא שזה דבר מדהים שמה שיש היום... בעצם יש לו מין אבות קדמונים שונים ומשונים.
השאלה אם הצמחונים, אם זה מקל מוסרית לאכול תרנגולות, כי אנחנו יודעים שמדובר בדינוזאורים שאם היו יכולים, לא, יש להם זכות קיום, אבל בפארקים, בסרטים, בסרטים הוליוודים עתירי תקציב. האם שונית האלמוגים באילת היא ככל הנראה שונית האלמוגים האחרונה שתשרוד בעולם, וזאת בעקבות ההשפעה הקטלנית של ההתחממות הגלובלית, על השוניות ברחבי העולם, מדי תוכנית אנחנו מדברים על ההלבנה של האלמוגים וכולי, וגם נעסוק בחוק החדש שאושר בהוואי, שאוסר על שימוש בקרם הגנה, כי אלה פוגעים באלמוגים, ושלל עניינים, אבל אנחנו רוצים לחלץ מדוקטור דלית שנטל, קודם כל את נושא הקיפול החלבוני, מדוע המולקולה הזו צריכה להיות מקופלת, מה רע בשרשרת, כמו פולימר,
אז נתחיל מזה שכשהחלבונים הופכים לשרשראות ונצמדים אחד לשני, אז אנחנו בדרך כלל חולים. יש מחלות, הרבה מחלות ניווניות.
שמה? שוב, כי הלחץ, אז מההתחלה, הלחץ.
כשחלבונים לא מתקפלים כראוי ונדבקים אחד לשני והופכים להיות גושים חלבוניים, אז אנחנו חולים. אנחנו רואים את הגושים החלבוניים האלה בשלל מחלות ניווניות במוח. זה מה שקורה שם הרבה פעמים. זאת
אומרת, משהו שהוא לא טוב לנו.
לא טוב לנו בכלל.
אז יש משמעות גדולה לכיפול הזה.
משמעות מאוד מאוד גדולה, ובגוף, בכל תא, ברגע שחלבון הוא כבר יוצא מהפולד שלו, מהדרך שבה הוא אמור להיות, והוא כבר לא מתפקד כמו שצריך, אז מדביקים עליו איזה סימן, ושולחים אותו למחזור, לפח הזבל. הוא לא נמצא שם יותר, כי הוא באמת עלול לגרום לחוסר יציבות של התא. אז חלבונים שהם ברגע שהם כבר מאבדים את הקיפול שלהם, הם...
זאת אומרת שהמבנה הזה זה משהו שהוא מאוד מהותי לתפקוד החלבון?
זה דבר שהוא קריטי, בלי מבנה נכון חלבון לא יתפקד.
אז בואי ננסה להבין, מדוע החלבון צריך בכלל להתקפל?
כדי שהוא יוכל לבצע את המבנה הנכון. לפעמים יש לנו מוטציות, נאמר אנחנו מכירים היטב את המחלה מאוד מפורסמת, האנמיה החרמשית. יש לנו את חלבון ההמוגלובין שיש בו איזושהי מוטציה ושם לא מאפשרת לחלבון להתקפל למבנה הרגיל שלו, אנחנו מקבלים כדוריות דם שיש להם צורה חרמשית ולא צורה של...
הכדוריות דם במקום מעגליות...
במקום שהן עגולות, במקום שהן דיסקה עגולה, אז הן הופכות להיות בצורה של חרמש.
וזה פוגע בתפקוד שלהם.
בתפקוד שלהם, בוודאי. אז, והכל, וזה קשור לאיזושהי מוטציה שהתרחשה בהמוגלובין. זו מוטציה שהגוף מסוגל עוד איכשהו, הכדוריות האלה זה משהו ש... הוא קיים, זאת אומרת, האנשים לא מתים מיד כשיש להם את המוטציות, יש אנשים שחולים במחלה הזאת, וזו מחלה ששורדת, זאת אומרת, היא עדיין קיימת איתנו. אבל הרבה חלבונים, ברגע שיש בהם מוטציה, הם לא מתפקדים, הם לא מתקפלים כמו שצריך.
ואיך חלבון יודע איך להתקפל או לאיזו צורה?
זו שאלה מצוינת. דבר ראשון, כבר בשנות ה-60, הבינו מדענים שחלבון יודע להתקפל לבד. שזה דבר די מדהים, שברגע שלוקחים חלבון קטן, כי יש הבדל בין חלבונים קטנים לבין חלבונים גדולים, חלבונים גדולים כן צריכים עזרה, אבל חלבונים קטנים, משהו כמו שרשרת של כ-500 חומצות אמיניות, הם מסוגלים, אם נשים אותם בתמיסה בלי הפרעות מסביב, הם יתקפלו לבד למבנה הנכון שלהם, ואז הם יוכלו גם לעשות את התפקיד שלהם, כך אנחנו יודעים שהם גם באמת מקופלים נכון. ואם נפריע להם, זאת אומרת, נוסיף כל מיני חומרים שמערערים את המבנה שלהם, והם יעברו מה שנקרא unfolding. פולדינג זה קיפול, unfolding זה המתחות נקרא, התרה של הקשר, של הקיפול, הם יעברו unfolding, אבל אם נפסיק להפריע להם, הם יוכלו להתקפל בחזרה, שוב לבד בעצמם, ולשוב לעשות את התפקיד, לבצע את הפונקציה שהם מסוגלים לעשות. זאת אומרת, שוב פעם לתפקד. זאת אומרת, כל האינפורמציה נמצאת בתוך הכימיה שלהם, בתוך הרצף שלהם, מה שנקרא. שזה דבר שהוא די מדהים. זאת אומרת, שהכל קשור בכימיה הזאת, במה יש שם, באיזה אטומים נמצאים שם לאורך השרשרת הארוכה הזאת, ואיך הם מוצאים אחד את השני.
זאת אומרת, יש למולקולה הזו את היכולת הכימית בעצם להתקפל.
בדיוק.
זו חוכמה כימית.
בדיוק, זאת לגמרי חוכמה כימית. אבל אז נשאלת השאלה, איך זה קורה? כי בערך באותו זמן, חוקר בשם לבנטל כתב, העלה על הכתב את הפרדוקס של קיפול החלבונים, מה שנקרא היום הפרדוקס של לבנטל, שהוא אומר כזה דבר. אם ניקח שרשרת של 300 חומצות אמיניות, שזו שרשרת ממש קטנה, ונגיד שכל חומצה אמינית, זה קצת מין משחק קומבינטורי כזה, כל חומצה אמינית יכולה נאמר להיות בשלושה מצבים שונים, למרות שיש הרבה יותר מצבים מאשר שלושה, כי יש שם הרבה אטומים שיכולים להסתדר בכל מיני כיוונים.
Okay.
זאת אומרת שמספר הקונפורמציות, המצבים האפשריים של שרשרת של 300 חומצות אמיניות, זה 3 בחזקת 300, שזה 10 בחזקת 134, זאת אומרת 10 עם 134 אפסים. עכשיו, נניח שלעבור, זה אם השרשרת תצטרך לדגום את כל האפשרויות, את כל המצבים האפשריים של הקיפול שלה. עכשיו נגיד שלעבור ממצב למצב לוקח לא שנייה, אפילו לא מאית שנייה, אפילו לא אלפית שנייה, לוקח פחות ממיליארדית שנייה. אוקיי? עדיין, כשיש לנו כל כך הרבה מצבים אפשריים, אם החלבון היה צריך לדגום את כל המצבים האלה, זה היה לוקח לו משהו כמו זמן היקום. זה לא יכול להיות. זה לא, אצלנו בגוף אנחנו יודעים שזה קורה תוך אלפיות, מיליוניות, מיליארדיות שנייה לפעמים. יש חלבונים נורא גדולים, לוקח להם כמה שניות עד דקה. אז איך זה יכול להיות? איך זה קורה? איך החלבון יודע, בלי לבדוק את כל האפשרויות,
הוא כבר נעול על אחת האפשרויות מראש?
שכן, אבל איך, מאיפה, מה זה? זה מין חוכמת...
ויש תשובה לזה? כי אם את באה לכאן עם שאלות, אכלנו אותה.
אכלנו אותה.
במקום תשובות?
כן, אז יש לזה תשובה, ואת התשובה אפשר, אנחנו יכולים לדמיין, לרגע נחשוב על מגרש גולף. אז בעצם הפרדוקס של לבנטל מתאר מצב שכל הקונפורמציות... הן נמצאות על פני, נדמיין מגרש גולף מישורי כזה, שכל הקונפורמציות האפשריות נמצאות על הדשא, אוקיי? אבל יש רק אחת שהיא הבור, כן. שאליו ייכנס הכדור, אוקיי? אבל כל השאר הם בדיוק באותו גובה, זאת אומרת שאם אני שחקן גולף, אז הסיכוי שלי להגיע לכל הנקודות על הדשא הוא אותו דבר. והסיכוי שאני אפגע בחור הספציפי הזה, שאני גם אולי לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, הוא מאוד מאוד קטן, וזה מה שיכול לקחת לי כגיל היקום. אבל בעצם מה שאנחנו מבינים, זה שזה לא המצב. מתארים את הדבר הזה, תהליך הקיפול, במין תהליך של משפך.
אוקיי.
זאת אומרת, בור שהוא גם בור שהדפנות שלו, שהקוטר שלו הולך ומצטמצם.
כל האפשרויות מובילות אל החור הזה.
מובילות אל החור הזה, בדיוק.
מגרש גולף מעוות משהו.
בדיוק, מגרש גולף מעוות, וברגע שאנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה שהיא כבר בתוך האזור של המשפך, אז אנחנו כבר לא יכולים לצאת משם, וכל מקום שנפגע יוביל אותנו לאט, יוביל אותנו... בעצם במהירות, אלא האפשרות
הנכונה,
שהיא בעצם הפרשנות הכימית, או המינוח הכימי של המקום הזה, זה בעצם מושגים של אנרגיה. אנחנו נגיע אל המקום שיש בו את האנרגיה הכי נמוכה, הקרקעית של הבור.
אלה משחקי אנרגיה?
לגמרי משחקים של אנרגיה. אלה לגמרי משחקים של אנרגיה, כי כל קישור כזה זה בעצם אנרגיה, כל קיפול כזה זה אנרגיה, זה שני אטומים שנמצאים במרחק מסוים אחד מהשני. או שזה טוב להם מבחינה אנרגטית, או שזה לא טוב להם מבחינה אנרגטית. אז המשפך הזה בעצם אומר שאנחנו כל הזמן יורדים באנרגיה, עד שאנחנו מגיעים למצב של המינימום אנרגיה, גם החלבונים כמו כולנו רוצים להיות במינימום אנרגטי.
כולם רוצים לשבת על ספה ולבהות בתוכנית ריאליטי.
בדיוק.
טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך, יש לנו עוד שעה שלמה שבה נדבר על חלבונים, ואנחנו רוצים לעבור לשיר הזה. האם את מכירה את השיר הזה, דוקטור דלית שנטל? הנה זה.
פינטון? לא.
דומה, כיוון, כיוון, כמו שאומרים אצלנו. אפשר לשמוע את הסגנון היפני של הצמד הפופ. סטטיק ובן אל, שעוברים תרבות תרבות. מייצרים שיר על פי אותה תרבות, עוברים הלאה.
כל הכבוד להם.
כך מרחיבים את מנעד התחפושות שישמשו אותם בהופעות. כן, אז השיר החדש של הצמד סטטיק ובן אל, שואב השראה מהתרבות היפנית, קוואי. אני מקווה שאני מבטא את המילה הזו. נכון, אנחנו רוצים לברר מה זה אומר קוואי, כדי שכמובן לא נתפס בבורותנו בשיחות סלון על צמד הפופ הזה. שלום לדוקטור הלנה גרינשפון, חוקרת תרבות יפן מהאוניברסיטה העברית, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
טוב, אולי תוכלי להסביר לנו, אנחנו לא מכירים את תרבות יפן, מלבד כמובן, מה אנחנו מכירים?
הלו קיטי.
הלו קיטי, תמגות, נכון, סושי כן, אבל זה כבר הפך להיות שלנו, זה המצאה שלנו, כמו הפלאפל כמובן, והדיסקונקי, אבל יש עוד עניינים בתרבות היפני. קודם כל, מה זה קוואי באמת?
אוקיי, מה זה קוואי? קוואי זה קודם כל חמוד.
חמוד.
אנחנו מתרגמים את זה כחמוד. מילה שקיימת בכל שפה, התחושה שקיימת בכל שפה שאנחנו רואים. ילד, גור, משהו נחמד, צעצוע, זה חמוד. אז זה המשמעות הישירה המילולית של המילה קוואי.
אוקיי.
וזה כמובן הרבה יותר רחב מזה.
מה זה אומר? בואי תרחיבי באמת.
אוקיי, אז קודם כל בתוך המשמעות של חמוד, זה ביפנית, זה קשור למילה קוואיסו, שזה מסכן. בתוך המשמעות של חמוד נכנסות גם המשמעויות של פגיע, לא מזיק, קטן, מסכן, נעים, כמו גור שאנחנו רוצים להגן עליו.
יש פה אמירה מאוד מעניינת על, על חמידות, זאת אומרת שכשאני רואה מישהו שהוא בעיני חמוד הוא קצת פגיע ומסכן, הוא מסכן?
הוא לא מסכן, אבל הוא פגיע, הוא פגיע, זה מי שרוצים להגן עליו, זה בחורה קטנה וחמודה. בהחלט, יש פה קונוטציות מגדריות מאוד מעניינות, שאולי לא ניכנס אליהם, אבל זה באמת, זה מושג אחד שהפך לתרבות שלמה, ופעם אנחנו היינו קוראים לתת תרבות, סאב-קלצ'ר, והיום אנחנו ממש מדברים על תרבות מיינסטרימית של קוואי ביפן. וזה מעניין שדווקא הצמד שלנו בחר בקוואי כמוטיב לשיר.
עכשיו, יש משהו בתרבות היפנית שהולך בכפיפה אחת עם נושא החמידות, נכון? יש שם משהו...
כן.
הם אוהבים דברים חמודים היפנים, אי אפשר לנסח את זה אחרת.
נכון, נכון. הם גם אוהבים דברים חמודים, ובאמת כל האופנה הזאת התחילה משימוש באותיות חמודות ואופנה חמודה, אבל היום זה התפרס על דברים הרבה יותר משמעותיים מזה. ולמעשה, אני דווקא הקשבתי לשיר הזה אתמול, ויש שם משפט שתפס אותי, הוא אומר, אני מצטערת אם אני מצטטת לא נכון, יש בך איזה קסם שקשה להסביר. ואני חושבת שפה הם עלו על משהו מאוד ספציפי, וזה הקסם. החמידות לוקח אותנו לאנשהו, למקום שהוא מרוחק מהתרחות של היום-יום. לבובות היפות, לילדות התמימה, ליופי, משהו שהוא משחרר אותנו מהעול של השגרה.
מעניין, וואו.
וגם אם אנחנו מסתכלים על הביטויים הוויזואליים של תרבות הקוואי, הלבוש, כן, כל הלבוש הילדותי הזה, ההתנהגות, כמו שנאמר פה, הלו קיטי. הלו קיטי זה משהו שהוא מאוד תמים, מאוד טהור, כן, זה לא שייך לעולם שלנו. אז זה מאפשר איזושהי, אני לא רוצה להגיד בריחה, אבל איזושהי הצצה או נגיעה לעולם שפותר אותנו מהדרישות של היומיום, של החיים.
שמי, הרבה תובנות, לא, זה מאוד מעניין באמת, כל נושא החמידות התרבותית שם ביפן. זו, את אומרת שזה בעצם סוג של אסקפיזם, או רצון להתענג על זיכרונות, כל מיני אלמנטים מהילדות, דברים תמימים. מעניין.
נכון, זה אחד ההסברים. יש כאלה שאומרים שזו בריחה. יש כאלה שאומרים שזו מחאה. ביפן ספציפית יש המון דגש על אחידות, על משמעת, וזה נותן איזשהו מקום למחאה שקטה במוסכמות האחידות האלו.
טוב, הנה למדנו מה זה אומר קוואי, אני מבטא את זה נכון?
בהחלט.
כן, קוואי חמידות, אבל מסתבר שהמושג הזה מכיל בתוכו הרבה מעבר לחמידות כפי שאנחנו מכירים אותה, לפחות הוא גורם לנו לחשוב.
כמה זמן כבר התרבות או איך שהטרנד הזה קיים ביפן?
זה התחיל בשנות ה-70, כתרבות בית ספר, אבל זה הגיע למימדים שאנחנו מכירים רק לקראת תוך שנות ה-80, שנות ה-90, כמו ביחסית צעיר.
אוקיי, אז הנה למדנו באמצעותך מה מסתתר מאחורי המושג הזה. אנחנו רוצים להודות מעמק הלב לדוקטור לנה גרינשפון, חוקרת תרבות יפן מהאוניברסיטה העברית, תודה רבה.
בשמחה.
ואנחנו, תודה רבה לך, ואנחנו כרגע רוצים לעבור ברשותכם לאולפן שלנו בתל אביב, ורק אז נשמע את השיר במלואו. אז ננסה לחדש את הקשר, הנה הקשר הלווייני שלנו עם האולפן בתל אביב. כן, היום בשעה 9 בבוקר משודרת תוכניתו של גואל פינטו, גם כן תרבות.
כבכל יום.
כן, זה לא סותר, זאת אומרת, כל יום
וגם היום. כבכל יום.
כבכל יום וכו'. גואל כבר נמצא באולפן בתל אביב, כשיש אפשר לשמוע, הנה הוא יושב כשלצידו שוט של אספרסו, סודה, חתיכת לימון, מבט מתנשא. ג'ואל, אילו אייטמים רקחת לנו היום? שיר שהוא ספק מחאה, ספק
לא,
הסתה.
זה היה בשבוע שעבר, עם המשוררת דארין טאטור. נכון, אבל זה טוב שאתה זוכר.
אני רואה את השמות האלה.
דארין טאטור. היום אנחנו נדבר על מצבם של שחקני התיאטרון בישראל. ועדה לביקורת המדינה בראשות חברת הכנסת שלי יחימוביץ', היא תקיים היום דיון בנושא מצבם הכלכלי הפיננסי של שחקנים בתיאטראות. אתה בוודאי יודע, רוב השחקנים בישראל מועסקים כפרילנסרים. זה די דומה למקצוע שלנו, מקצוע העיתונות. גם השחקנים שם, רוב השחקנים עובדים כפרילנסרים, כתוצאה מזה אין להם שום זכויות סוציאליות, הם לא מקבלים הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים, ימי חופשה, כל הדברים הרגילים האלה.
אתם בגבול הדמדומים הזה שהם בעצם סוג של שכירים דה פקטו, אבל מתייחסים אליהם כעצמאים? כי עצמאי צריך לסדר לעצמו, לדאוג לעצמו.
עוד יותר גרוע, במובן הזה ששחקנים מגיעים בדרך כלל פר הצגה. זאת אומרת, סוחרים את שירותיהם לגלם משהו של גוגול, או משהו של שייקספיר, או משהו של מיטלפונקט, והם מגיעים לתקופה של החזרות, והם מגיעים לתקופה של הארצות וההצגות עצמם. ההצגה יורדת, כבר אין עבודה. כמה זמן ההצגה תישאר? אנחנו לא יודעים. האם היא תהיה שבוע, האם היא תהיה שבוע.
כל עצמאי, לא נעים.
הבעיה ששחקני התיאטרון זה המקצוע שלהם. וזה הדבר היחיד שהם יודעים לעשות, לזה הם התכוננו כל החיים שלהם, ובמידה רבה, ועדה לביקורת המדינה מנסה לבדוק איך אפשר יהיה לפתור את זה, כדי שהם יוכלו אולי להיעזר במדינה, למשל אם עבדת יותר מ-90 יום בשנה. אם עבדת יותר מ-90 יום בשנה, אז זה כאילו אתה כבר קשור אל התיאטרון, ואז התיאטרון יצטרך לתת לך איזה שהם תנאים סוציאליים, שאחרת הם לא צריך להגיד, שגם התיאטרונים מאוד נהנים מכך, שכל השחקנים או כל הצוות שלהם, מאות העובדים שעובדים אצלם, הם לא חייבים להם שום דבר, ובסך הכל כל התיאטרונים האלה מבוססים על השחקנים האלה. זה דבר אחד שנדבר עליו. נדבר גם על נל ארפר לי, אתה בוודאי מכיר אותה, הסופרת האמריקאית שכתבה את אל תיגע בזמיר. אז סוף חייה של נל ארפר לי לא היו כל כך טובים, היא מתה רק לפני שנתיים. אל תיגע בזמיר אמור להגיע לברודווי בספטמבר הקרוב. אבל עכשיו תביעה משפטית, מי שכתב את המחזה זה אהרון סורקין, מכיר? זה שכתב את הבית הלבן? הסדרה הבית הלבן?
כן, אוקיי.
אז אהרון סורקין הוא זה שאיבד את הספר של נל ארפר לי לברודווי. עכשיו המשפחה של נל ארפר לי טובעת ומצליחה לסגור את ההפקה כולה, בגלל שלפי טענתם, הדרך בה זורקין כתב את הדמות של אתיקוס פינץ', הדמות המרכזית באל תיגע בזמיר, רחוקה לגמרי ממה שנל ארפר לי.
תמיד שאלה של באמת העיבוד עצמו למחזה או לסרט וכו'.
בוודאי אם אתה אהרון סורקין שאתה חושב שהשמש זורחת לך מכל מיני
כיוונים
בגוף.
השאלה אם זה טוב או לא, אוקיי.
לא, במקרה של המשפחה לא כל כך בטוח שזה אם זה טוב או לא. מבחינתם הדמות האיקונית הזאת של, כן. של אתיקוס פינץ' צריכה להישאר בדיוק כמו שהרפר לי כתבה את זה. זה מגיע לבתי משפט, וחוץ מזה גם שני סופרים מאוד חשובים. אחת מדור הדינוזאורים, נורית זרחי, השני, דור הביניים, ניר ברעם, שניהם יהיו איתנו לשוחח על ספרים חדשים שלהם.
עשית לנו חשק להאזין לך, מי היה
מאמין? 9 עד 11.
רצינו להחרים אותך, ובכל זאת, זהו, החרם מוסר. אנחנו מודים כמובן לגואל פינטו, אנחנו נעצור כמובן את השידור הלווייני לתל אביב. תודה לך גואל, אנחנו נאזין לך בשעה 9. בואו נעשה סיכום ביניים של נושא החלבונים, ואז נעבור לעוד עניינים. לימדת אותנו בעצם שחלבון זו מולקולה בדרך כלל ארוכה.
נכון.
שהיא בדרך כלל מסודרת במין מבנה שהוא לא שרשרת.
נכון.
עכשיו, אגב, אנחנו קוראים לה מולקולה, מה היסודות שמרכיבים אותה?
חלבון מורכב בעיקר מפחמן, מחמצן, ממימן ומחנקן. אלה ארבעה יסודות העיקריים שמרכיבים את החלבון.
רוב החלבונים בעולם, כן.
חומצות אמיניות מורכבות מארבעת היסודות האלה.
למה קוראים לה חומצות, אגב, אמיניות האלה, חומצות?
כי מבחינה כימית, כל מולקולה כזו היא גם חומצה וגם קבוצה אמינית מצד שני. אלה מונחים בכימיה אורגנית, אלה שני סוגים של הערכות של אטומים, ומה שמיוחד בדבר הזה זה שזה מסוגל להתחבר אחד לשני. זאת אומרת, בתגובה כימית די פשוטה, הם יכולים להתחבר אחד לשני, נוצר שם הקשר החלבוני, ובזכות זה שיש להם צד אחד כזה וצד אחד כזה, ואז הם יכולים, זה קצת כמו מין משחק קליקים כזה שיכול להתחבר.
והם אכן מתחברים.
והם אכן
מתחברים. אז הזכרנו באמת סוגים שונים של חלבונים, הזכרנו בין היתר את הקטליזטורים, או שנקראים אנזימים, שהם משהו מאוד מהותי, חלבונים שמעורבים כמעט בכל תהליך שמתרחש בגוף שלנו.
נכון, אבל לא רק הם, יש לנו את כל הרצפטורים, הקולטנים.
קולטנים של מה?
של
במוח למשל?
בכל תא, קולטנים שמעבירים, נאמר, כל מה שקשור להורמונים, להורמוני גדילה, להורמונים כמו אינסולין, שהם גם חלבונים, תחושת רעב וסובה, כל איזון הגלוקוז, מאזן הגלוקוז בדם, מחוץ לתא, בתוך התא, הכל עובר דרך הקולטנים האלה.
זאת אומרת שאם חלילה משהו משתבש בחלבונים האלה?
כן, זה בהחלט חלילה, כי כשקולטנים שקשורים לגדילה, כשמשהו בהם משתבש ותאים מתחילים לגדול, בלי הפסקה ובלי בקרה, אז התוצאה של זה, זה בעצם מחלה, סרטן.
מחלה, זה קשור להתנהגות חלבונית, או של החלבונים, בין היתר.
זה קשור לזה שכשהחלבונים לא עובדים כמו שצריך, שיש בהם okay. איזושהי טעות, איזושהי מוטציה, והם במקום להעביר אותות בצורה מסודרת של חלוקה, מעבירים אותות לא מסודרים, ואז אתה מתחלק עוד ועוד 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 ועוד, זה המשמעות של גידול סרטני, שאתה מתחלק בצורה לא מבוקרת, אנחנו מקבלים גידול. וזה בדיוק מה שקורה כשיש לנו טעויות בחלבונים.
עכשיו, באמת הזכרנו את העניין הזה של כיפול ופתיחה של אותו כיפול, או התרה של המבנה הזה, והזכרת בסוף השעה הקודמת את נושא, לא אומר סריקה, אבל איך אנחנו בעצם יודעים איך המבנה הזה של חלבון נראה? זאת אומרת, מה הכלים שעומדים לרשותנו כשאנחנו ניגשים לחלבון?
אוקיי, אז כבר בשנות ה-50 התחילו בעצם להבין שאת החלבונים אפשר לגבש, אפשר להפוך אותם לגבישים. כשאנחנו שמים הרבה חלבונים בתמיסה ולאט לאט מוציאים משם את המים, אז הם מתחילים להסתדר אחד ליד השני, כמו שאנחנו יכולים לקחת תמיסת מלח, כן. של מלח בישול, ונשים אותה בשמש, וואו. ולאט לאט המים יתעדו ואנחנו נגבל גבישים. של מלח, אז
זה מה שקורה גם לחלבונים?
אותו דבר קורה לחלבונים, רק שהמשימה הזאת היא משימה מאוד מאוד מורכבת, מפני שכל זה שאנחנו כבר עושים את זה המון המון שנים, עוד אין דרך לדעת מה הדרך הטובה לגבש חלבון מסוים. זאת אומרת שכל פעם צריך שהתנאים שבהם נגבש את החלבון, זאת אומרת החומרים שנוסיף לתמיסה, כדי לגבש את החלבון, הם אחרים.
וההתגבשות הזאת לא הורסת את המבנה של החלבון?
לא, זה הדבר המגניב בסיפור הזה. החלבון מקופל, וההתגבשות גורמת להמון חלבונים מקופלים להסתדר בצורה מסודרת אחד ליד השני, וליצור גביש, ליצור קריסטל. ושוב, הקושי הגדול הוא בזה שאנחנו לא יודעים מהם התנאים שצריך לקיים בתוך התמיסה כדי שהחלבון באמת יתגבש. מוסיפים הרבה סוגים של חומרים כימיים למיניהם לתוך התמיסות, ומקווים ובודקים כל הזמן, ומקווים שבאמת באחד מהתנאים המסוימים יתבצר גביש. מה שקורה היום שהדרך לעשות את זה הרבה יותר מהר היא על ידי זה שמשתמשים ברובוטים. פשוט במעבדות שעושים בהם גיבוש של חלבונים,
כן.
יש רובוטים שהם בעצם מייצרים טיפות קטנטנות, הם יוצרים מערכים של עשרות ומאות אולי של בעיריות קטנות כאלה, שבכל אחת מהם יש טיפה של חלבון ועוד טיפה של חומר גיבוש. בעצם אנחנו צריכים משהו שהוא מאוד מאוד קטן, אנחנו לא צריכים גביש שאפשר להחזיק אותו בכף היד. אז הם עושים מאות ואלפים של דברים כאלה על ידי רובוטים שמזריקים את כל התנאים השונים לתוך בעיריות שונות, וכל הזמן מסתכלים על זה ורואים, אם, סורקים את זה במיקרוסקופ ורואים האם נוצר שם הגביש או לא.
עכשיו, מה החשיבות? אוקיי, ובהנחה שיצרתי גביש, אז מה, אז אפשר להתבונן בגביש?
אז כאן הפיזיקה נחלצת לעזרתנו.
כן.
וברגע שיש לנו גביש, אם אנחנו מקרינים אותו באור, אוקיי? באיזושהי קרינה אלקטרומגנטית, במקרה שלנו, של חלבונים, אז משתמשים בקרני X, בקרני רנטגן. אם אנחנו מקרינים גביש באור, בקרן, באורך גל מתאים, אנחנו יכולים לקבל את מה שנקרא תמונת הדיפרקציה, או תמונת ההתאבכות של הגביש. אנחנו מקבלים איזושהי תמונה שממנה אנחנו יכולים להבין איפה נמצאים אטומים מסוימים בתוך הגביש הזה, ומתוך זה, בעזרת הרבה מאוד תוכנות מחשב והרבה אינפורמציה נוספת שאנחנו אוספים ומכניסים לתוך זה, אפשר לפענח בעצם את המבנה של החלבון החדש שאותו אנחנו...
וזה החלק של הכימיה החישובית?
אז זה השילוב שנעשה בין הכימיה החישובית לבין הקריסטלוגרפיה. קריסטלוגרפיה משתמשים בהרבה מאוד תוכנות מחשב, כדי באמת לקחת את התמונה שהם מקבלים מהמכשיר, אוקיי? ולדעת עכשיו, אוקיי, יש לי תמונה, ואני עכשיו צריך בעצם קצת כמו פאזל, לדעת להרכיב... להכניס לתוך התמונה את האטומים ואת, ואת החלקים המתאימים, אז את זה הם עושים בעזרת מחשב.
חיידק הוא חלבון? לא. אבל הוא מורכב...
הוא תא שיש בו...
שהוא מורכב מחלבונים?
ויש בו את החלבונים שכמובן מקיימים את החיים שלו, אבל גם וירוס שהוא בעצם איזה מין פורטוניסט כזה, כן, שיש בו בעיקר...
לא חי בכלל.
בו בעיקר חומר גנטי, אז גם בו יש...
אלמנטים חלבוניים?
אלמנטים חלבוניים שהוא משתמש בהם כדי להיכנס לגוף של... לתא של יצור אחר.
אפשר לחמוק מהמולקולה הזו. טוב, אנחנו רוצים לדבר עם הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, שכבר נמצאת על הקו, כי לאחרונה אנחנו יודעים שיותר ויותר חוקרים טוענים שהדינוזאורים לא נעלמו, אלא נשארו כאן היום בצורתן הנוכחית, צורתם הנוכחית, ציפורים, אבל עדיין לא נמצאה חוליה מקשרת בין הדינוזאורים לציפורים עד לארבע הגולגלות, גולגלות של ציפור ים עתיקה שנחשבת לאחת מהציפורים הראשונות בהיסטוריה ומוצגת במחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי נייצ'ר. מדובר בשחף בין 100 מיליון שנה שמיד נבדוק האם הוא החוליה החסרה. בין הדינוזאורים לציפורים, שלום לביולוגית ורד שפירה.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור. אנחנו, אגב, ברקע אנחנו כמובן שומעים דינוזאורים. דוקטור דלית שנטל אמרה לי
שמפריע.
אני מקווה שהיא תצטרף עם קריאות של דינוזאור. לך זה מפריע, נכון, דוקטור דלית שנטל? קשה להתרכז כששוטלים אנדרים. בכל זאת...
הגעתי עד כאן,
אבל לך זה פחות מפריע. אז מה מצאו, קודם כל בואי נתחיל מהשאלה אולי ראשונית יותר, האם באמת העופות, ציפורים וכולי שאנחנו מכירים היום?
לגמרי.
כן?
כן, כן. ציפורים הם דינוזאורים, ותרשי לי להגן על כבודו של האיכטיאורניס, שקראת לו שחף, הוא לא שחף, הוא קודם כל איכטיאורניס.
אני בהלם!
האיכטיאורניס
כן,
הזה הוא
באמת... כן, זו רעידת קצת... אדמה שמיד תגיע למבזה.
הוא מזכיר קצת באמת במבנה שלו שחף או ענפה, אבל מדובר בציפור ים קדומה, מאוד קדומה, שיש לה גוף שהוא גוף כבר כמעט לגמרי של ציפור, אבל הראש שלה מצויד במקור שיש לו שיניים.
אז מה ההבדל באמת בין דינוזאור לציפור? זאת אומרת, אני מנסה להבין מה הקשר, מה שונה ומה דומה בין היצורים האלה, ואז נבין באמת האם מדובר בחוליה החסרה הזו.
אז אנחנו רואים, אם אנחנו מסתכלים על על הקו הזה של תקופת הדינוזאורים שמתחילה לפני כ-250 מיליון שנה ומסתיימת באסון גדול לפני 65 מיליון שנה, אנחנו רואים רצף של כל מיני תכונות גופניות, כן. שבהתחלה הן הרבה הרבה יותר מזכירות זוחלים, והמילה הזו דינוזאור מתייחסת ללטאות גדולות שהרגליים שלהם נמצאות בצורה ישרה מתחת לגוף, וכשאנחנו חושבים על דינוזאורים, אנחנו חושבים על ברכיוזאור ועל טירנוזאור ועל יצורים מאוד מאוד גדולים. אז היו יצורים גדולים, אבל היו גם יצורים קטנים יותר, שהזכירו במבנה שלהם אולי לטאות שנמצאות היום. ולאט לאט ככל שאנחנו מתקדמים בקו האבולוציוני הזה, שצריך לזכור שהוא מתמשך על פני יותר מ-100 מיליון שנה, אנחנו רואים יצורים שהם יותר מזכירים ציפורים.
אוקיי.
והיצורים המאוחרים יותר, באמת במבנה שלהם, האיכטיורניס הזה, הוא יש לו כבר מבנה של ציפור, הוא לטאה, ספק לטאה, ספק ציפור מעופפת, אבל החלק הקדמי של הגוף שלו, החותם שלו, הוא עדיין חותם של דינוזאור. כלומר, יש לו עדיין את הפה המאורך הזה, שמצויד בהרבה מאוד שיניים, והוא נראה גם קצת כמו מה שמגיע לפניו, שהוא בהחלט באופן מובהק דינוזאור, אבל גם מה שמגיע אחר כך, שהוא באופן מובהק ציפור.
אז עכשיו, זה באמת נשמע כמו סוג של חוליה מקשרת.
אז זהו, המאובן הראשון של האיכטיורניס נמצא ב-1870, שזה לפני הרבה מאוד שנים, והמאובן שלם, כמעט שלם שלו, ומה שהיה חסר זה החלק העליון של הלס. כלומר, לא ידעו איך הדבר הזה שהוא ספק חותם, ספק מקור, מתחבר אל הגוף. עכשיו, צ'רלס דרווין, 10 שנים אחרי שמצאו אותו, אומר על המאובן הזה, שזה בעצם, זאת החוליה החסרה, הוא אומר שזאת העדות הכי טובה שהוא ראה עד היום באמת לקיומה של אבולוציה, אבל לא ידעו להגיד איך זה בדיוק מתחבר. עכשיו, מוצאים הרבה מאוד פרטים של ציפורים קדומות, אבל רובן נמצאות באזור של סין, ששם המאובנים הם מאובנים שטוחים, בגלל תנאים גיאולוגיים שלא עוטפים את החיה המתה, אלא לוחצים אותה ומוחים אותה, אז המאובנים האלה הם בעצם כמו איזשהו, כאילו מאכו לך ציפור על איזושהי פלטה, ואתה מקבל בעצם את ההדפס שלה.
או שאולי באמת בעבר היצורים היו דו-מימדיים.
כולם היו שטוחים.
הנה הוכחה לכך שכדור הארץ
שלו. אבל ב-2014 מצאו מאובן נוסף של האיכטיורניס דווקא בארצות הברית בקנזס, ומה שהם ראו זה שהוא באמת הוא תלת-מימדי. אז במקום לחפור אותו החוצה ולנסות להרכיב אותו, הם לקחו את כל גוש האבן הזה והכניסו אותו לסיטי.
אוקיי.
ואז הם לא היו צריכים להרכיב אותו פיזית, אלא הם קיבלו תמונה תלת מימדית של המאובן כמו שהוא התאבן בתוך הסלע. ולהפתעתם הגדולה, הם גילו את שתי העצמות החסרות שהיו חסרות במאובן מ-1870. ושם הם רואים שני דברים מאוד מעניינים. אחד זה שבאמת יש קרטין, יש חלבון קשיח כמו של מקור בקצה של החותם הזה של הציפור הקדומה. כלומר, זה משהו שהוא בהחלט בין ציפור לדינוזאור, כי כבר יש לנו ציפוי הקרטיני על גבי המקור רק בקצה, אבל גם עדיין יש שיניים שהן מקושרות עדיין לדינוזאורים. והדבר הנוסף שהם מצאו זה בעצם שהיה חיבור של שרירים מאוד מסיביים אל הלסת העליונה, כמו שיש לטירקס או לדינוזאורים קדומים אחרים, ואין היום לציפורים את החיבור הזה, כך שהציפור הזאת בעצם מכילה את שני המאפיינים, גם של דינוזאורים וגם של ציפורים בו זמנית.
אני מנסה להבין, היום אין ציפורים שיש להן שיניים? אין דבר כזה?
זהו, בביולוגיה אסור להגיד אין דבר כזה, נכון? אבל לציפורים אין שיניים. ציפורים איבדו את היכולת לייצר אמייל לשיניים, המוטציה הזאת מתוארכת גם לסוף תקופת הקרטיקון לפני כ-90-100 מיליון שנה. אנחנו לא יודעים להגיד לך מה היה קודם, האיכטיורניס או עיבוד השיניים, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אם האיכטיורניס הוא הקו הישר כלפי הציפורים של היום, או שזה קרה במקביל בכמה מקומות. אבל הציפורים שחיות היום, לכולן יש את אותה מוטציה, כנראה במקור, באיזה מוטציה של אב באב קדמון משותף, של עיבוד היכולת לייצר שיניים. לייצר אמייל בשיניים.
זהו, שלאחרונה שמענו על כל מיני חוקרים שמנסים לשחק עם ה-DNA של הציפורים.
נכון, וגם החוקרים האלה, ג'ק הורנר הפלאונטולוג, מה שהוא מנסה לעשות זה להחזיר את התכונות הדינוזאוריות התרנגולות, הוא מייצר את התרנגולוזאורוס. אבל גם הוא לא יצליח לייצר שיניים שיש להן אמייל, הוא יצליח לייצר דברים אחרים אולי. אבל שם יש כבר מוטציה שהיא קשה מדי, אלא אם כן, יקחו את המוטציה, את הגנים האלה ממקור אחר, אי אפשר יהיה להשלים את זה.
אז אפשר לומר שבעצם קיבלנו חיזוק או אישוש משמעותי מאוד לגישה הזו שבאמת הציפורים הן במקור היו הדינוזאורים?
נכון.
לחיבור הזה?
נכון. וזה הרבה יותר מרגש להגיד שאני אוכל דינוזאור לארוחת ערב מאשר אוף, נכון?
אז אולי זה פחות כצמחוני, אולי זה באמת פחות מעורר רחמים, אם אני אוכל דינוזאור. כי אנחנו יודעים מה הם עושים לבני אדם בסרטים.
זה בהחלט יותר מרגש, כן.
אז אולי זו נקמה, אני אוכל שיפוד, משמע אני נוקם בטירקס.
לגמרי.
ורד, והיצורים המעופפים הם שהיו בתקופת הדינוזאורים, הם לא האבות הקדמונים של
אז את מתכוונת בטח לפטרנודון ולפטרודקטין, אז לא, הם לא משם הגיעו הציפורים, הציפורים הגיעו מענף אחר של אותו עץ, אבל תעופה התפתחה בכמה מקומות במקביל.
טוב, זו שאלה מצוינת, כי באמת אנחנו יודעים שהיו דינוזאורים שאפו, כן, אבל הם לא האבות הקדמונים.
לא, זה הגיע מאיזשהו ענף אחר.
וואו, טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, תודה על השיחה הזו. טוב, אנחנו רוצים לדבר ברשותך על נזקי ההתחממות הגלובלית שבין קורבנותיה נמנים גם האלמוגים. שוניות האלמוגים ברחבי העולם מלבינות ומתות לאט לאט. מה שמעורר עניין באלמוגים שבאילת, שמגלים יכולת עמידות יוצאת דופן, אנחנו רוצים לדבר על אולי השונית האחרונה בעולם, בסופו של דבר, זה מה שצפוי לקרות, עם פרופסור מעוז פיין, אקולוג ימי מאוניברסיטת בר אילן והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אנחנו רוצים לדבר איתך על שני עניינים ברשותך, קודם כל על נזקי ההתחממות הגלובלית וההשפעה של ההתחממות הזו על האלמוגים, וגם על החוק בהוואי שמיד נדבר עליו, החוק שאוסר על שימוש בקרם הגנה. אבל בוא נתחיל ברשותך לדבר על נזקי ההתחממות הגלובלית או ההשפעה של ההתחממות הזו על האלמוגים ברחבי העולם.
בסדר גמור, אז גזי החממה שאנחנו פולטים, או שפלטנו מאז המהפכה התעשייתית, יוצרים שתי תופעות שמשפיעות עלינו. אחת היא אפקט החממה, שגורם לכך שאנחנו מתחממים וכך גם הים, והתופעה השנייה שקשורה באותו גז חממה, CO2, או דו-תחמוצת הפחמן, היא העובדה שהגז הזה נכנס למים והופך אותם לחומציים יותר. ולכן מה ש... חווים האוקיינוסים כרגע ובהם שוניות האלמוגים, הם גם מחמצת ים, ocean acidification, כמו שזה נקרא, והתחממות גלובלית.
זאת אומרת שגם התחממות עליית טמפרטורה וגם pH שיורד לכיוון החומצה.
בדיוק.
אוקיי.
אז המים הם לא חומציים עדיין, אבל ה-pH שלהם יורד, כמו שאמרת, וזה משפיע על כל מי שמשקיע שלד, וזה כמובן כולל אלמוגים שהם משקיעי שלד עיקריים ובונים את השונית המדהימה הזאת שהיא בית לאלפי ואולי מיליוני מינים אחרים. העושר הזה נפגע כרגע בעיקר בגלל עליית הטמפרטורה. אלמוגים חיים מאוד מאוד קרוב לאופטימום שלהם, וכאשר הטמפרטורה עולה במעלה עד 2 מעל המקסימום הממוצע באתר מסוים, הסימביוזה המיוחדת, שיתוף הפעולה שבין אלמוגים לאצות חד-תאיות שנמצאות ברקמתם בצפיפות של למעלה ממיליון לסנטימטר עבור רקמת אלמוג, השיתוף פעולה הזה נפסק.
הנה, גם למדנו באמצעותך שיש שיתוף פעולה כזה, או סימביוזה כזה, או צוותאות,
נכון,
בין אצה לבין האלמוגים, כן.
נכון, וזה מקור האנרגיה העיקרי של אלמוגים. אלמוגים יכולים ליהנות מאמבט יד שמש ולקבל את מרב האנרגיה שלהם. למעשה 95% מהאנרגיה מגיעה מאותן אצות שיתופיות.
כי האלמוגים לא מסוגלים לעשות פוטוסינתזה או הטמעת אור, אלא באמצעות אותן אצות?
בדיוק, הן חיות טורפות. אלמוגים שמגננים ברקמתם, אצות חד תאיות בצפיפות כל כך אדירה, והגן הזה באמת מהווה מקור אנרגיה עיקרי, עד שעולה הטמפרטורה במעלה עד 2 מעל המקסימום ממוצע, הסימביוזה הזאת נפסקת, הם מאבדים את מקור האנרגיה העיקרי, ובדרך כלל בתקופות כאלה גם אין מספיק פלנקטון או זור פלנקטון או סרטים קטנטנים בעמודת המים, הם לא יכולים ליזון על זה, וזה גורם לתמותה קצת לאחר מכן. תופעות כאלה קורות בדחיפות, בעוצמה ודחיפות הולכת וגדלה ברחבי העולם, ולכן ב-30 השנים האחרונות איבדנו כ-50% מכל שטחי שוניות האלמוגים של העולם. תחשבו על שונית המחסום הגדולה, האיקונית. דבר מדהים, באמת תופעה מדהימה, שהולכת ומתה, עוברת כליה אל מול עינם של של חובבי השוניות, חובבי הצלילה, וכמובן החוקרים שעוקבים אחרי זה.
סליחה על השאלה, אבל מה מלבד ההרס עצמו, שיש לו ערך כמובן אינטרינזי בפני עצמו, איך הדבר הזה עוד משפיע על העולם שלנו, על הרס שוניות האלמוגים?
אז שוניות האלמוגים הם מאגר אדיר של ידע ומשאבים. אלו משאבים, לדוגמה, במהלך האבולוציה, אלמוגים פיתחו הרבה מאוד מנגנונים כימיים, גם כדי למשוך אחד את השני, גם לדחות אחד את השני ולהילחם על מקום. הנדלן התת-מימי הוא יקר ערך, ולכן במהלך האבולוציה מתו בהרבה מאוד שיטות, מרוץ חימוש אפשר לקרוא לזה, כדי למצוא מנגנונים כימיים לדחות אחד את השני. אותם מנגנונים כימיים או הכימיה הזאת שנמצאת בהם, ואנחנו מדברים על מאות מינים ומאות מינים של, או אלפי מינים שנמצאים יחד עם האלמוגים, הם בעצם עם כימיה שאנחנו יכולים לנצל אותה לתרופות, למחקר ביולוגי. הרבה מאוד ממה שאנחנו מכירים היום שהוא בשימוש של מחקר ביולוגי ואפילו תרופתי, הופק מהים.
זאת אומרת שלגמרי יש תרופות שמופקות מהשוניות האלה.
לחלוטין.
חומרים, וואו.
ולכן מדובר כאן במשאב, אבל נגענו בקצה קצהו של המשאב הזה, ויש עוד המון המון שנוכל לנצל אם באמת יהיו שוניות אלמוגים לידינו. מעבר לזה, יש הרבה, למעלה מ-100 מיליון איש ברחבי העולם שהם גם מושכים את מנת החלבון היומית שלהם מן השוניות, כשהם דגים או מלקטים. ושוניות גם מגנות, הן יוצרות מחסומים ומגנות על יבשות ואיים, כל תושבי הפסיפים מכירים את זה היטב, כששוניות מחסום מגנות על האיים שלהם, שלולא אותה שונית, או כשהשונית מפסיקה להתפתח, יישתפו על ידי כל סופה טרופית או צונמי. לכן הערך הכלכלי של שוניות הוא אדיר, מעבר לתיירות, שגם לה אפשר לייחס סכומים גדולים מאוד מדי שנה. אז אנחנו מפסידים כאן, או צפויים להפסיד ערך בלתי רגיל, משאב וואו. בלתי רגיל, ולכן כולם נזעקים.
עכשיו, לכן מה מיוחד אגב בשונית באילת? אני מבין שעל פי הטענה שכך עלתה בכתבה, שבעקבותה אנחנו מדברים, אז יכול להיות שונית באילת תהיה האחרונה בעולם? זאת אומרת, היא עמידה בצורה יוצאת דופן?
נכון, אז בעוד כולנו רואים את התופעות של הלבנה באזורים אחרים בעולם, במפרץ אילת מעולם לא חווינו אירוע הלבנה, וגם כאשר ביצענו ניסויים שבהם חשפנו אלמוגים לטמפרטורות שהן הרבה מעל מה שצפוי להיות סף היכולת שלהם לגבי הלבנה, הם לא עברו את זה. וכך גם ראו קולגות שלנו שעשו את אותם ניסויים.
מה ההסבר לזה?
אז אנחנו חושבים, ועל זה אנחנו עוד עובדים, אבל אנחנו חושבים שזה קשור בהיסטוריה הגיאולוגית דווקא של ים סוף, שהיא מאוד מעניינת, כי בתקופת הקרח האחרונה, בערך לפני 20,000 שנה, ים סוף נותק ממפרץ עדן והאוקיינוס האינדו-פסיפי, ולמעשה זה גרם לתמותה של רוב החי והצומח בים הזה, עשה למעשה מין ריסט כזה. ואז רק לפני כ-7,000 שנה מתחילים המים לחזור לפחות או יותר מה שהם כיום, מפלס המים עולה בחזרה מעל למיצרי בבל מנדל, שהם בעצם הקו שמפריד, בגלל רדידותם מפרידים את מפרץ עדן מים סוף. יחד עם המים הנכנסים בחזרה לים סוף ומתקנים בחזרה את המליחות ואת התנאים הסוערים, כאן גם נכנסים נכנסות פגיות של אלמוגים, אותם אמצעי הפצה שהם תוצרי הרבייה של אלמוגים.
כן.
כאלה שורדים בים או שורדים בעמודת המים לצורכי הפצה כמה שעות עד כמה ימים. זה אומר שכשהם נכנסו לים סוף, ראשית היו צריכים להתיישב בדרומו של ים סוף, לשרוד את טמפרטורת המים המאוד מאוד חמה שמגיעה בדרום ים סוף ל-34 ו-35 מעלות בשיא הקיץ. רק אלה שעמדו בטמפרטורות האלה, שרדו אותם, יכלו להוות את האבות המייסדים או מושבות האם לאלה שבסופו של דבר הופצו בקפיצות כלפי צפון, כך שהם עברו סלקציה לטמפרטורות גבוהות.
ובזכות הסלקציה הזו הן עמידות עד היום.
בדיוק, והאלמוגים שחיים במפרץ אילת חיים 5, 6 ו-7 מעלות מתחת לסף שלהם. ולכן כשאנחנו חושפים אותם כאן באופן ניסוי, במערכת הניסויית שלנו, אנחנו רואים ממש את זה. הם יכולים להגיע לטמפרטורה דרום ים סוף ועוד. אז יש כאן סלקציה ייחודית שאין עוד בשום מקום אחר, ולכן אנחנו חושבים שבאמת סביר שזה המקום האחרון שישרוד, או השונית האחרונה שתשרוד, תחת תנאים כאלה של climate change, עד שימצאו פתרונות לפליטות גזי החממה. זאת, אם נשכיל להסיר איומים מקומיים, כי איומים מקומיים כזיהומים, זיהומי נפט, ביוב, נוטריאנטים וחומרי הזנה שנכנסים לתוך הים, מקטינים את היכולת הזאת של אלמוגים להתמודד עם התופעות הגלובליות.
יש להם הרבה אויבים מכל מיני
הרבה
כיוונים.
מאוד.
כן,
נכון.
עכשיו, רק ברשותך, אם תוכל להתייחס לידיעה לחוק חדש שנחקק בהוואי, שאוסר על שימוש בקרם הגנה בחופי הים כי זה פוגע באלמוגים. יש חומרים בקרם ההגנה שאנחנו מורחים שעשויים לפגוע באלמוגים?
אז בדיוק זה מתקשר למה שדיברנו עד כה, כי באמת כשנכנסים עם משוחים בקרם הגנה, לא אחת חלק מהקרמים האלה מכילים חומרים שהם רעילים גם לנו אגב, אבל גם לסביבה ימית, וזה מה שמקטין את העמידות של אלמוגים לטמפרטורות גבוהות. אז לא מספיק שיש להם להתמודד עם התופעות הגלובליות, חומרים טוקסינים בעצם, רעלנים שנמצאים בתוך קרם ההגנה הזה, כמו האוקסיבנזון, מורידים את העמידות שלהם, את העמידות הטרמית, ולכן בצדק בהוואי אסרו, אגב מקסיקו הקדימו את הוואי, כרגע תקשורת חוגגת סביב הוואי, אבל זה קרה קודם במקסיקו, שאסרו על שימוש באותם חומרים.
ואין אין חומרים שמגנים עלינו מפני השמש ולא מכילים את החומרים המסוכנים האלה לאלמוגים?
אז יש באמת חומרים שאינם מכילים את האוקסיבנזון, ביניהם למשל לוקחים היום חומרים שמכילים טיטניום, בגלל היכולות שלו גם לבלוע את קרינת ה-UV, וממזערים אותם לנאנו פרטיקלס, לנאנו חלקיקים, מכניסים אותם פנימה, ולא רק שזה ללא אוקסיבנזון, זה גם לא מופיע על האור כקרם לבן, כיוון שהם נאנו חלקיקים והם נכנסים פנימה.
די, וואו.
אז מצד שני הם גם לא בריאים לנו, כי הם נכנסים לנו וחודרים גם למחזור הדם, ולכן את הטיטניום אוקסיד הזה עוטפים באיזשהו סיליקון כדי להקטין את הרעילות שלו. אחד הדברים שאנחנו עושים כאן במעבדה, זה לוקחים את החלקיקים האלה, את הנאנו חלקיקים, וחושפים אלמוגים בדרגות, בשלבי החיים השונים שלהם, לאותם נאנו חלקיקים כאשר הם גם מצופים וגם אינם מצופים באותו סיליקון, ואחר כך מסתכלים איך זה משפיע על הפיזיולוגיה שלהם. כי עושים להם בדיקה רפואית שלמה כדי לראות איך זה משפיע עליהם, אבל יש בהחלט היגיון בזה שלפחות סנסקרין, חומרי הגנה שמכילים רעלנים, לא צריכים להיות בסביבה הימית.
טוב, אני רוצה להודות לך מעומק הלב על השיחה המעמיקה הזו, פרופסור מעוז פיין, אקולוג ימי מאוניברסיטת בר אילן והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים. תודה לך.
יום טוב.
באוניברסיטת תל אביב יערך הערב טקס הענקת פרס דן דוד 2018, פרס יוקרתי בתחומי המדע, הרוח והאומנות. במעמד הטקס יוענקו מלגות, מלגות מחקר בשווי כולל של כ$300,000 ב-20 חוקרים צעירים. אנחנו רוצים לדבר עם אחד מהאנשים שיקבלו מלגה הערב, דוקטור ראובן אדרי, חוקר תאי גזע מהמחלקה לביוטכנולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
היי, בוקר טוב.
טוב, קודם כל ברכות ומזל טוב, או מה שלא אומרים כמובן על קבלת מלגה כזו, אבל בוא ספר לנו במה אתה עוסק, כי זה העניין כמובן.
נכון, אז בעיקרון אני עוסק בתחום שנקרא תחום של תאי גזע. את הדוקטורט שלי עשיתי על תאי גזע שהיו קשורים בהתפתחות העוברית של מערכת העצבים, והשתמשתי בכלים האלה ולקחתי איתי את המערכת הזאת, ואותה איתה אני עושה את הפוסט דוקטורט שהוא עוסק ברפואה רגנרטיבית.
מה זה אומר?
אז בדיוק אני אסביר גם לגבי התאי גזע, מה זה בעצם תאי גזע. בעיקרון כל התאים בגוף שלנו יש להם איזשהו פוטנציאל שהוא מומש, והם הפכו להיות סוג מסוים של איבר או רקמה. למשל תא לב הפך להיות תא לב מתא שלא היה תא לב.
כן.
עכשיו, התאים האלה, בזמן העובר, יש להם פוטנציאל מלא. לפני שנוצר התינוק, אז יש לתאים האלה פוטנציאל ליצור את כל הרקמות וכל האיברים בגוף. אנחנו יכולים לקחת את התאים האלה ולהשתמש בהם לכל מיני דברים לפני שנוצר העובר, אבל היום יש טכניקה שהיא סופר, שינתה בעצם את עולם המדע בתחום הזה, והיא מאפשרת לנו לקחת תאי גזע, תאים בוגרים מהאדם, ובעצם להנדס אותם אחורה בזמן, להפוך אותם לתאי גזע מושרים. כלומר, אני יכול לקחת לך עכשיו תא מהאור, לעשות לו את המניפולציה הזאת, ולהפוך אותו לתא שבעצם יוכל ליצור לך את כל סוגי הרקמות והאיברים.
זה נשמע כמעט מדע בדיוני, תרשה לי,
כן,
זה
כן.
נשמע
מדהים. אותו אדם שעשה איזה זכה בפרס נובל, אז...
וואו.
כנראה זה היה מוצדק. באמת הטכניקה הזאת היא נהדרת, כי היא פתחה תחום חדש, שגם מאפשר לנו לחקור מחלות והתפתחות באנשים שלא ניתן היה לחקור את זה עד עכשיו, והמחקר שאני פיתחתי בשנים האחרונות בתחום, עוסק דווקא בהנדסה של רקמות, בעל ידי הטכניקה הזאת. ההבדל העיקרי ובעצם החדשנות פה במחקר, מספר חדשנויות, זה שאנחנו לוקחים את התאים האלה, התאים הבוגרים מרקמת שומן של בן אדם, זאת אומרת אנחנו צריכים לקחת דגמה מאוד קטנה של רקמת שומן,
כן.
וחוץ מלהפיק את התאים ולהפוך אותם לתאי גזע המושרים האלה, אנחנו גם לוקחים מספר, כמות מסוימת של חלבונים מהרקמת שומן הזאת, ואז אנחנו ביחד יוצרים רקמה שלמה. אנחנו משתמשים בחלבונים כשלד, כבסיס לרקמות שיווצרו. זה בעצם מאפשר לנו כבר ליצור רקמה שלמה, אם זו רקמת לב אני עושה, מהנדס במעבדה, או רקמות עצב כמו חוט שדרה או מוח, אז מאפשר לנו ליצור אותה שלמה כבר עם כל החלבונים וכל המבנה שלה השלם. ובנוסף גם המיון עצמו, בעצם ההפיכה של התאי גזע המושרים האלה לרקמה מלאה מתפקדת, זה גם משהו שלא נעשה בצורה הזאת עדיין. ואני מקווה, בעצם, אתה יודע, הפרס האמיתי יהיה לא הכסף, כי הוא,
כן, כן, ודאי,
הוא באמת
זה
לא משמעותי, אלא
ודאי.
באמת לעשות עם זה איזה פיתוח שאתה יודע, יוכל לפתור מחלות ולעזור לאנשים.
לגמרי, כן, אנחנו כמובן מזכירים את הסכום, אבל זה באמת בטל ב-60 יחסית לתרומה,
כן,
ומה שאתה מדבר בכלל זה משהו שהוא ברמת המהפכה. בתחום הרפואה, הבריאות וכו'. טוב, זה גם מרתק, ואנחנו מאחלים לך בהצלחה, וישר כוח, תודה לך דוקטור ראובן אדרי, חוקר תאי גזע מהמחלקה לביוטכנולוגיה באוניברסיטת תל אביב. כל הכבוד
תודה,
ובהצלחה.
תודה, יום טוב.
תודה רבה. ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, דוקטור דלית שנטל, את חייבת לנו חוב, דיברנו על מבנים של חלבונים, האם יש חלבון שהוא ללא מבנה? זאת אומרת, יש לו מבנה, אבל שזה אומר כאוס. לא בנוי.
זהו, אז דיברנו ממש על הכלל, ואמרנו שכל חלבון כדי לתפקד חייב שיהיה לו מבנה מסודר ואחד ויחיד.
האם יש חלבונים שאין הם?
ברגע שהם כבר לא במבנה שלהם, אז הם כבר לא מתפקדים, ואז צריך לזרוק אותם לפח וכו'. ובעצם אנחנו עם השנים מגלים שמשהו כמו 30% מהחלבונים שלנו בגוף הם דווקא חלבונים שהם חסרי מבנה.
די.
שזה משהו שהוא הוא מאוד מפתיע ומאוד לא אינטואיטיבי, כי בעצם דבר ראשון, קשה לנו מאוד ללמוד את המבנה שלהם, כי אם דיברנו על זה שאנחנו חוקרים את המבנה ומגלים את המבנה של חלבונים על ידי זה שאנחנו גורמים להם להתגבש לצורה של קריסטל, ואז קרני איקס וכולי, כן. אז זה לא יקרה לחלבונים שאין להם מבנה. הם יותר מדי רועשים ומשתוללים בשביל שהם יהיו מסודרים אחד ליד השני יפה יפה ויצרו גביש, אז זה לא קורה לחלבונים שהם חסרי מבנה. אז באמת יש לנו גם קושי ללמוד את המבנה שלהם ולהסיק את המבנה שלהם, ואנחנו, קשה לנו תמיד לדעת אם פשוט לא הצלחנו לגבש אותם או שבאמת אין להם מבנה. אבל לאט לאט מבינים יותר ויותר שכנראה יש להם תפקיד, וזה לא סתם שהם חסרי מבנה. ובואו נחשוב על זה שנייה. בכלל, הרי כל התהליכים קורים לא על ידי חלבון אחד, הוא תמיד צריך איזה פרטנר, שום דבר לא קורה לבד. תמיד מדובר באיזושהי רשת, זאת אומרת, חלבון שמגיב עם חומר אחר או עם חלבון אחר. זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי יכולת להיקשר. עכשיו, כשלחלבון יש מבנה מסוים, אז הוא יכול להיקשר לחלבון אחד, לשניים, לשלושה, אבל משהו מאוד מאוד ספציפי ומאוד מוגדר, כי זה מה שהוא יכול, זאת ההתאמה שיש על המבנה שלו. אבל ברגע שלחלבון אין מבנה, אז בעצם זה פותח הרבה מאוד אפשרויות של קישור.
אבל זה דווקא יתרון.
בדיוק. זה בעצם פותח הרבה מאוד אפשרויות של קישור. כי הוא יכול להתאים את עצמו, וכנראה שמה שקורה עם החלבונים האלה, שקוראים להם IUPs, Intrinsically Unstructured Proteins, מה שקורה איתם זה שהם מקבלים את המבנה שלהם, כל פעם בהתאם לפרטנר, הם קצת מתאימים את עצמם למי שהם צריכים להיקשר אליו. אז המבנה שלהם...
נשמע שזה היה כמו הרובוט מהמתכת הנוזלית בשליחות קטלנית 2. זה חלבון יותר משוכלל.
כנראה, במידה מסוימת, כן, בהחלט. זה משהו שיכול לשמש להרבה... להיות מחובר להרבה...
מדוע אנחנו לא עשויים מאותו חלבון?
מאותו הדבר חסר...
ומסוגלים לשנות את צורה? רגע אחד אני אהפוך למקלר, ורגע אחד לרד חסון, שמייר. מדהים.
זה, כן, זה בהחלט מדהים. וזה מין משהו שהוא קצת בניגוד לפרדיגמה הקבועה הזאת, שיש DNA שהפך ל-RNA שהפך לחלבון, שתופס את המבנה וכולי, פתאום יש כאלה בדיוק. והם... לא מעטים, יוצאי הדופן האלה.
אנחנו רוצים להודות לקימאית החישובית, דוקטור דלית שנטל, ממכון דוידסון, שהייתה איתנו שעתיים. תודה רבה לך, ואנחנו נספר לך ברשותך גם מי עמל על התוכנית.
יאללה.
טוב, העורך והמפיק שלנו הוא רז חסון שמייר, על הביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר, שהוא גם אחראי על האנדרים שמאוד אהב, את השטיחים המוסיקליים ורחשי הרקע. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן אודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות, ועוד. מיד אחרינו גואל פינטו עם תוכניתו גם כן תרבות, והיום תוכנית מרתקת, כפי ששמענו בסוף השעה הראשונה. אז השידור עובר באמצעות לוויין לגואל, מיד אחרי מבזק החדשות. שיהיה לכם יום נעים, אנחנו נהיה כאן מחר עם תוכנית חדשה. יום נעים ושקט.